כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, ח' באייר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום, חף ג' לעומר, כותב הרמב״ם במורה נבוכים, שבועות הוא יום מתן תורה, ולהגדיל היום ההוא, אמנו הימים מן המועד הראשון אליו, כמי שממתין בו הנהמן שבאוהביו, שהוא מונה היום וגם השעות, וזוהי סיבת ספירת העומר מיום צאיתה ממצרים עד יום מתן תורה, שהוא היה הכוונה והתכלית ביציאתם, כאומרו ואביא אתכם אליי. ולא היה המראה הגדול ההוא אלא יום אחד, כן זיכרונו בכל שנה יום אחד. אנחנו לומדים את דפינו היומי לעילוי נשמתו של רבי חיים יצחק אייזיק, בן רבי ישראל יוסף, זכר צדיק לברכה. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף ה-101 של מסכת בבא בתרא. קבר בניין הוא המבנה אשר נועד להגן על גופת הנפטר, הוא אסור בהנאה מן התורה לדעת רוב הפוסקים. האיסור הזה הוביל למחלוקת ראשונים, אשר ממנה התפתח פולמוס בין פוסקים מאוחרים יותר לגבי השימוש במצבה, שהיא האבן השוכבת מעל גבי הקבר. האם מותר הדבר או אסור ומדוע? לדעת הראש מותר לשבת על מצבה משום שתפקידה אינו להגן על המת, אלא לשמש כציון לעוברי דרכים שלא יפסעו עליו. לכן, אין המצבה כי אם שלט, ואין כל עילה לאסור את השימוש בה. אבל בעל האור זרוע חולק עליו וסובר שאסור לשבת על המצבה. בסוגייתנו אומר הרשב"ם שמותר לפסוע באופן הראי על קברים אשר נחצבו במערות, והתז מצטט את דבריו ומבקש להוכיח כי לדעת הרשב"ם המצבה מותרת בהנאה, שאם לא כן, היה עליו לשלול את היתר הפסיעה הראית על גבי קברים. אלא שפוסקים רבים התקשו להבין את דברי התז, שכן, מערת קבר כלל אינה נאסרת בהנאה משום שהיא קרקע עולם, מה שאין כן קבר בניין שנבנה מאבנים ומאפר שיהיו תלושים מן הקרקע, כן אסור בהנאה. מעתה, אין להקיש מדברי הרשב"ם שהתייחס למערות קבורה אשר בהן אין כל איסור הנאה. בעל שו"ת יד אליהו מצוטט על ידי פוסקים רבים כמי שקבע שיש לאסור את השימוש במצבה משני טעמים. א', מצבה אסורה בהנאה, ב', משום כבוד המת. שני טעמים אלו אינם חופפים כלל ועיקר, והעיון קל יבהיר כי יש צורך בשניהם, משום שכל אחד מהם לבדו אינו שולל את כל האפשרויות של השימוש במצבה. שהנה, כאשר אדם מבקש לדרוך על מצבה עומדת בדרכו, לא נוכל לאסור זאת עליו משום איסור ההנאה מן המצבה, שהרי מעשה הוא אינו נחשב כהנאה ממנה, מאחר שעדיף היה לו שמצבה זו כלל לא תעמוד בדרכו. וכאן אנו נזקקים לטעם השני כדי לחסום את דרכו של המבקש לפסוע על המצבה, שהרי יש בכך משום זלזול בכבוד המת. אידך גיסא, כאשר מנדו יבקש להשתמש במצבה לצורך מצווה, אין הטעם השני עומד בדרכו, שהרי כבוד המת נדחה מפני צורך מצווה, כמו שמבארת הגמרא במסכת ברכות דף י"ט עמוד ב'. כאן נמנע ממנו לעשות כן משום שאיסור ההנאה מן המצבה ומן התורה, ואיסור זה אינו נדחה מפני צורך מצווה. זו ההערה שלנו, אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף קוף א' ממסכת בבא בתרא. וכעת בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא ירד ואתה קלה על ידי ולא יקשר בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול, כשסיימנו ללמוד את דף קוף א', את הדף ה-101 במסכת בבא בתרא, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נציג גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כמה גודל מערת קבורה? והתשובה היא, לתנקם הדלת על וו תפחים ולרבי שמעון וו על חט תפחים. שאלה שנייה, כמה כוחים יש במערת קבורה? והתשובה, לתנא קמא ח' כוכים, ולרבי שמעון י' ג' ולרבן שמעון בן גמליאל, תלוי בחוזק הקרקע, שאם היא חזקה אפשר להרבות יותר, אם היא חלשה צריך להפחית. שאלה שלישית, כמה צריך להיות רוחב הכוך ומדוע? התשובה ואף תפחים משום שהאדם ללא בגדיו מעט פחות מאמה, יחד עם עובי אהרון, אמה. שאלה רביעית, האם אפשר לעשות גם כוכים במאונח ולהכניס את המת זקוף לתוכם ומדוע? התשובה אי אפשר לעשות, משום שקבורת חמור היא ומהווה הדבר ביזיון למת. שאלה חמישית, לרבה שייחן וכיצד עושים לרבי שמעון את בית הכוכים שמימין ומשמאל הפתח? והתשובה, ממול הפתח בקרן זווית ועל ידי שמעמיקם לא ייפגשו זה בזה עם הכוכים שבצדדים. השאלה האחרונה על דף קוף א', באיזה עוד אופן אפשר לבאר כיצד עושים כן? והתשובה שעושים בקרן זווית, אבל עושים אותם קטנים לנפלים שבזה לא ייפגשו עם הצדדים. אלה הם הורי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום וחזרה לאשר למדנו. בדפינו היומי אתמול, דף קוף א' ממסכת בבא בתרא. וחי את מורי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע ח' בחודש אייר תשע"ז. עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי. הלא הוא דף קוף ב' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף א' עמוד ב'. שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנן אתם, המוצא מת מושכב כדרכו, נוטלו ואת תפוסתו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הדין הוא שמת, קונה את מקומו ואסור לפנותו מקברו. מצינו כמה טעמים בדברי הפוסקים לאיסור הזה. א', ניבול המת, כמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף קופנוני, שישנו איסור בהוצאת המת מקברו משום ניבול המת. כותב החכם צבי שטעם זה הוא הטעם העיקרי לאיסור פינוי המת מקברו. טעם נוסף חרדת הדין לנפטר, ובכל בו מופיע שהבלבול קשה למיתים ואין לך בלבול יותר מן החטיטה, שמתיירים הם מיום הדין, כפי שאמר שמואל הנביא לשאול, כאשר בעלת האוב העלתה אותו באוב, למה הרגזתני להעלות אותי? ומבואר במדרש בתנחומה שנתיירה שמואל שם היום הדין הוא זה. הטעם השלישי הוא ביזיון, ובספר גשר החיים כתב שגם באופן שאין בפינוי משום ניבול המת והחרדתו, כשנשארו מהמת רק עצמות, ישנו איסור של ביזיון המת, בעצם הדבר שמטלטלים אותו ממקומו ללא צורך. הטעם הרביעי זה ביטול מצוות קבורה. כותב האיגרות משה, שמאחר שישנה מצווה מן התורה לקבור את המת, וחיוב קבורה הוא שיהיה קבור כל הימים עד שתהיה תחיית המתים, נמצא שכל הפותח קבר עובר בידיים על המצווה הזו, ואף אם בדעתו לחזור ולקוברו. ואין לך טעם גדול מזה לאסור, כי עוקר מצוות עשה של הקבורה. ומבאר האיגרות משה, שהטעמים האחרים נצרכים בשביל לאסור את הפינוי במקרה שהוא נעשה משום כבודו של המת, או משום הפסד ממון אחרים שנגרם על ידו, שאז לא היה אסור מצד מצוות קבורה. כמו שמותר להלין את המת משום כך, כאמור במסכת סנהדרין דף מזין עמוד א'. אם כן, הדין הוא שמת קונה את מקומו ואסור לפנותו מקברו. במה דברים אמורים כשנקבר במקום שיועד לקבורה? ומדעת בעלי המקום, אבל אם נקבר ללא רשות בעל הקרקע, וכן אם נקבר שלא במקום המיוחד לקבורה מחמת שעת הדחק או באופן הרעי, מותר לפנותו, כי בגזילה נקבר ולא קנה את מקומו. הגמרא מביאה עכשיו משנה העוסקת בדיני, מי שמצא בשדה קבר ישן, שהיה דרכם לתקן את הדרכים, לבודקן מן התומה ולתארן מפני עולי רגלים ועושי קורבן הפסח ונושאי תארות, וכל מקום שהיו מוצאים בו מת, שמותר לפנותו, היו מפנים אותו. אם היו מוצאים מיתים הקבורים כסדר הקבורה בארץ ישראל, הרי בידוע שזו שכונת קברים, ולא היו מפנים אותם, אלא מציינים את מקומם כדי שלא יתאמו בהם עולי הרגלים. כמו ששנינו במשנה במסכת מועד קטן, דף בית עמוד א' הוא מציינים את הקברות. הנידון הוא, האם מקום זה הוא בית קברות, והמת קנה את מקומו ואסור לפנותו, או שמה לא, ומת זה נקבר כאן באקראי, ולא קנה את מקומו לעניין שיהיה אסור לפנותו, אלא רק לעניין שיש לו דין תפוסה. וכן ייתכן שכלל הוא הובא לקבורה, אלא כאן מת או הונח על דעת לחזור ולקחתו, ואפילו דין תפוסה אין לו. ובמשנה הזו ישנה שיטה חדשה בעניין צורת המערה שנידון במשנתנו. אומרת הגמרא תנן אתם, שנינו במשנה במסכת נזיר דף סמך דלת עמוד ב' וכן במסכת תועלות פרק ט"ז משנה ג', המוצא מת טמון באדמה במקום שלא היה ידוע שיש שם מת, כי אם היה ידוע שיש כאן קבר ושהמקום יועד לקבורה, הרי המת קנה את מקומו ואסור לפנותו אף אם הוא קבור יחידי. המוצא מת והוא מושכב כדרכו, כלומר שנראה קבור כדרך שישראל קוברים, נוטלו ואת תפוסתו, מותר לפנותו למקום אחר אחרי שליטול עמו את האפר שתחתיו. כי מאחר שאין ידוע לבני אדם שבית קברות הוא זה, יש לומר שלא היה מקום זה מיוחד לקבורה וקברו בו בערי בלבד, משום צורך של שעת הדחק, ועל כן לא קנה מקומו ומותר לפנותו, ואפר שתחתיו נחשב כרקב המת. ושיעור התפוסה, מפרש את הגמרא במסכת נדזיר דף סמכי עמוד א', שמלבד האפר התחוח שתחת המת, חופר עוד בקרקע ונוטל את האפר בעומק שלוש אצבעות, כי זהו העומק שנבלה בקרקע מהמועל שיצא מן המת. כך התוספות מביא בשם הירושלמי, אבל הרשב"ם כותב שהשיעור הוא שלושה טפחים. וכן ימצא שניים מושכבים כדרכם, שני קברים בלתי ידועים, גם אם מצאן סמוך לקבר ידוע, נוטלן ואת תפוסתן. אבל אם מצא שלושה מיתים, זאת אומרת שיש לנו פה שלושה קברים בלתי ידועים, אם יש ביניהם עם המרחק בין המת הראשון לשלישי והמיתים עצמם בכלל, הוא מ-4 אמות ועד 8 אמות, שאלו הם השיעורים המתאימים לאורך כתלי מערת קבורה, הרי זו שכונת קברות. אנחנו מעמידים את המקום בחזקת מערת קבורה ואסור לפנותם. ויש לחשוש עוד להימצאותם של קברים נוספים, ולפיכך בודק צריך לבדוק ממנו ממקום המיתים ולהלן עד למרחק 20 אמה, אם אין עוד קברים. ואם מצא בבדיקתו אפילו מת אחד, ואפילו רק בסוף 20 אמה, בודק צריך לבדוק ממנו ולהלן עוד 20 אמה, כדין המוצא שלושה קברים. והטעם, שרגליים לדבר, שמאחר שבאותה שדה כבר נמצאה שכונת קברות, יש יסוד חזק לומר שבשדה זו קבורים עוד מיתים רבים בשכונת קברות נוספות. ויש לחשוש שם המת זה שייך לשכונת קברות אחרת. שאילו מתחילה מצאו, אם היה מוצא קבר זה תחילה, קודם שנמצאו הקברים האחרים היה נוטלו ואת תפוסתו, היה רשאי אז לפנותו עם אפרו, כדין המוצא מת יחיד. אבל מאחר שנמצאו שלושה מיתים ונקבע מקומם כשכונת קברות, אנחנו אומרים שגם מקום קבר זה הוא שכונת קברות. ורר את הגמרא כשיטת מי נשנתה המשנה הזו. אמר מר הובא לעיל במשנה ששיעור המרחק בין המיתים אשר בו יחשב מקומם לשכונת קברות הוא מ-4 ועד 8 אמות. נשאלת השאלה, מעני מי הוא התנא ששנה את המשנה הזו? היא רבנן, עם החכמים ששנו את משנתנו, האמרי הרי לדעתם גודל מערה הוא 400 על 6. אם המיתים קבורים על פני יותר מ-6 אמות, הרי זה יותר מאורך מערה, ואין זו דרך הקבורה במערות, ועל כן יש לומר שאין זו שכונת קברות. והיא רבי שמעון, האמר הרי לדעתו, הגודל הוא 6 על 8, ולא 4 על 8. תרץ את הגמרא לעולם רבי שמעוני, באמת המשנה היא כשיטת רבי שמעון, אלא שנחלקו תנאים בדעתו מה רוחב המערה. התנא שבמשנתנו אומר שלפי רבי שמעון רוחב המערה הוא 6 אמות, ואילו התנא שבמשנה זו סובר שגם לרבי שמעון רוחב המערה 4 אמות. והי תנא הוא, והוא התנא שדבריו מובאים בברייתא שלפנינו. דתניא, שנינו בברייתא, מצען רצופין, עם המיתים שמצא סמוכים, זה אצל זה, וכאן לא מדובר על שלושה מיתים אלא על יותר, ואין ביניהם בין הראשון לאחרון מרחק בשיעור שמ-4 אמות ועד 8, כלומר שאין בין אחד לשני רווח בשיעור שני טפחים כמבואר לאל, כי התנא הזה סובר שאם המיתים קבורים בשיעורי המרחק האלו, ייתכן שזוהי שכונת קברות, דינם שיש להם תפוסה ואין להם שכונת קברות, אין מחשיבים את קבריהם לשכונת קברות ומותר לפנותם, שכיוון שהם סמוכים זה לזה, הרי לא נקברו שם כדרך שרגילים לקבור, ובוודאי אין זה מקום קבורה קבוע. אבל צריך לפנות את אפרם עם האם, שמאחר שהם אינם נראים הרוגים אלא מיתים המושכבים כדרכם. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, רואים את האמצעים כאילו אינן, והשאר מצטרפים למדידת השיעור הנזכר מ-4 אמות ועד 8. כלומר, כל עוד ייתכן שיש כאן שלושה מיתים שנקברו בדרך הקבורה הרגילה, אנחנו אומרים ששאר המיתים נקברו ביניהם בזמן מאוחר יותר, ורק לפי שעה, אך זוהי באמת שכונת קברות. הרי שהתנאים בברית החולקים בדעת רבי שמעון האם יש להתעלם מן המיתים האמצעיים, אבל שניהם מסכימים ששיעור המערה הוא 4 על 8, ועל כן יש לומר שתנא קמא שבברית שאמר את דבריו בדעת רבי שמעון, הוא התנא ששנה את המשנה שהובא ליל. אומר המהרש"א ולא רבי שמעון בן יהודה בדעת רבי שמעון, שהרי התנא ששנה את המשנה סובר שלא אומרים, רואים את האמצעיים כאילו אינן. מקשה הגמרא, במה יוקים את הכיצד העמדת את המשנה, כמו רבי שמעון? האם הסיפה, והרי נאמר בסיפה של המשנה, בודק הימנו ולהלן 20 אמה. ומשמע שאורך שתי מערות והחצר שביניהן הוא 20 אמה. מה אני כשיטת מי נאמרו הדברים? היא רבי שמעון, אם כשיטת רבי שמעון 20 וטרטן אביין. הרי המרחק שעד אליו צריך לבדוק לשיטתו, זה 22 אמה. שהרי אורך מערה זה 8 אמות, ואורך החצר 6, ועוד 8 של המערה שבצידה השני של החצר, הרי 22, והיא עם שיעור הבדיקה נאמר כשיטת רבנן ורק הרי שהיא דברי רבי שמעון, תם נסרי אביין, הרי די בבדיקה למרחק של 18 אמה. שהרי אורך המערה 6 אמות וכן אורך החצר, ועוד 6 אמות למערה השנייה, הרי 18 אמות. מתרץ את הגמרא לעולם באמת הסיפה של המשנה רבנני. ובמשנה זו הרי שנאמרה כשיטת רבי שמעון והסיפה כשיטת רבנן. וכגון דבדק באלכסונה, והבדיקה של אורך המערה הראשונה צריכה להיעשות באלכסון, שהשטח אשר בו ייתכן שקבורים מיתים נוספים, דהיינו השטח של כוחי קיר האורך של המערה, אם אכן שלושת המיתים שנמצאו הם קברי קיר הרוחב, אורכו 600, אורך הקיר לפי רבנן, ורוחבו 400, אורך הכוכים. וכיוון שייתכן שלא כל המיתים קבורים בשווה, מפני שפעמים שאין המת ממלא את כל הכוך, כי יש שתוכבים אותו לעומק של הכוך ויש שלא, וכן ייתכן שמת אחד ארוך והשני קצר, נקל יותר למצוא את כולם בבדיקה בקו אלכסוני. מקצה שטח זה אל קצהו, ואורך הבדיקה האלכסונית הוא 800, שתי אמות יותר מאורך מערה, ואלו הן שתי אמות היתירות שבגללן אורך הבדיקה הוא 20 אמה. כך מתרץ את הגמרא על פי הרשב"ם, אבל הרי מגעש מפרש את תירוץ הגמרא באופן שונה. שכיוון שאין ידוע איכן היה אורך המערה ואיכן הרוחב, יש לחשוש שמה הבדיקה תיעשה באלכסון, ולכן מחייבים לבדוק עוד שתי אמות, כדי להבטיח שהבדיקה תיעשה עד סוף המערה השנייה. מקשה הגמרא, ומדעה באלכסונה, הנמי באלכסונה, כיוון שאמרת שבדיקת אורך המערה הראשונה צריכה לעשות באלכסון, הרי גם בדיקת המערה השנייה צריכה לעשות באלכסון, וגם בה נוספות שתי אמות, ואם כן, 20 ותרתי אביאן, החשבון עולה ל-22 אמות. מתרץ את הגמרא, חדה באלכסונה אמרינן, תראי באלכסון לא אמרינן. את בדיקת המערה הראשונה אנחנו מחייבים לעשות באלכסון, אבל מאחר שלא מצא בה כלום, במערה השנייה אין מחייבים לעשות את הבדיקה באלכסון. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף כדברי מי להעמיד את המשנה. רב שישה ברי דרבידי אמר לעולם באמת כל המשנה דברי רבי שמעוני, ואחה במאי עסקינן. בסיפה במה מדובר? בנפלי, ששלושת המיתים שנמצאו הם נפלים. ומערת קבורת נפלים אורכה 600 ולא 8. ואלו הן שתי אמות החסרות שבגללן הבדיקה היא רק למרחק של 20 אמה. זאת מפני שרוחב הכוכים קטן יותר וכן רוחב הרווחים שביניהם. בקשה הגמרא ומדעה בנפלי הנמי בנפלי, כיוון שמערת הקבורה שנמצאה היא של קברי נפלים, גם המערה השנייה היא מן הסתם מערת נפלים ואורכה 6, וממילא תם נסרי אביין, אין צורך לבדוק יותר מ-18 אמה. מתרץ את הגמרא חדה בנפלי אמרינן, תרתי בנפלי לא אמרינן. מאחר שנמצאו נפלים, אנחנו אומרים שכל המערה מערת נפלים היא. אבל אין לומר שאדם יעשה את שתי המערות לנפלים, משום שדי לו לכך באחת. שאין דרך לעשות שכונת קברים לנפלים בלבד, אלא שלפעמים מייחד להם מערה אחת. התורה אסרה לזרוע מיני זרעים של תבועה בצד הכרם. ולאיסור הזה קוראים כלי הכרם. ושונה הוא דינו של כרם מדינה של גפן יחידית בדיני האיסור הזה. נטיית תבועה או ירק בצד הגפנים אוסרת אותם ואת הגפנים. יש חילוק בשיעור ההרחקה וכן בשיעור המרחק שבו נאסרות הגפנים והתבועה בין הגפנים הנטועות ככרם לבין גפנים סתם. שבנטייה לצד כרם יש להרחיק 400 ואילו בנטייה לצד גפן יחידית די בשישה טפחים. ואם עבר ונטע, בנטייה בסמוך לכרם נאסרות שתי שורות הגפנים החיצוניות. ובנטייה בתוך הכרם נאסרות הגפנים שסביב לנטייה במרחק 16 אמה. ואילו בנטייה בסמוך לגפן יחידית נאסר רק הנטוע בתוך שישה טפחים. כך הרמב״ם הלכות כליים פרק זין הלכה א'. יהיה עכשיו הגמרא משנה העוסקת בהגדרת כרם, דהיינו שתי שורות אשר בכל אחת מהן נטועות שלוש גפנים והמרחק ביניהם הוא פחות מ-8 אמות נחשבות כרם, אבל אם אינן נטועות כך אין אילו אלא גפנים יחידיות, והנידון במשנה הוא שיעור המרחק הקטן ביותר שיכול להיות בין השורות כדי להיקרא כרם. ובמשנה הזו חולקים רבי שמעון וחכמים בעניין רואים את האמצעים כאילו אינן. אבל במשנה שלפנינו השיטות הפוכות. אומרת הגמרא ורמי דרבנן דרבנן, דברי חכמים שהוזכרו בברייתא סותרים לכאורה את דבריהם במשנה בכליים, ורמי דרבי שמעון דרבי שמעון, וכן דברי רבי שמעון שם סותרים לכאורה את דבריו כאן. לתנן שנינו במשנה במסכת כליים פרק ה' משנה ב', כרם הנטוע על פחות מארבע אמות, כרם אשר בו המרחק בין שורת גפנים לחברתה הוא פחות מארבע אמות, ובדרך כלל נוטעים את שורות הגפנים בכרם שיש רווחים של ארבע אמות כדי צורך להילוך הגלה, אז אם הוא נטוע על פחות מארבע אמות, רבי שמעון אומר שאינו נחשב כרם, וחכמים אומרים הרי זה כרם, והטעם שרואים את האמצעים, השורות האמצעיות כאילו אינן, וממילא המרחק בין השורות הנותרות הוא יותר מ-400 ומצטרפות להיחשב כרם. זאת משום שהאילנות שבשורות הללו מיועדים להיעקר, וכל העומד להיעקר נחשב כאילו כבר נעיקר. אם כן אומרת הגמרא, קשיא דרבנן דרבנן, וקשיא דרבי שמעון דרבי שמעון. סתירה בדברי רבי שמעון וסתירה בדברי חכמים. מתרץ את הגמרא דרבי שמעון דרבי שמעון, לא קשיא, דברי רבי שמעון אינם סותרים זה את זה, משום שיש לחלק בין הנידונים. התם, שם לעניין כרם אין להחשיב שורות גפנים כאילו אינן, משום שלא נטעין אינשי, הדעת אליה כרם. אנשים אינם נוטעים כרם על דעת לעקור אותו ולעקור ממנו גפנים לאחר מכן. וכל מה שניטע, בכוונה ניטע. וכיוון שכרם זה לא ניטע כי הלכתו שהרווחים קטנים מדי, אין זה כרם. אבל אך על עניין קבורה, זימנין דמיטרמה לי בין השמשות ומיקרי ומנחילי. פעמים שמזדמן צורך לקבור את המת בזמן שאין פנאי לכך כגון בין השמשות של ערב שבת, ואין מקום להניחו אלא בין המיתים שבשכונת הקברות, ומניחים אותו שם בכוונה לשוב לאחר זמן, לפנותו משם ולקוברו. ואפשר שנאנסו, שכחו וישאירו שם, ולכן יש מקום לתלות ולומר שהאמצעים כלל לא היו כאן מתחילה, ואילו הראשונים בשכונת קברות נקברו. דרבנן הדרבנן נמי לא קשיא, גם דברי רבנן אינם סותרים זה את זה, משום שיש לחלק ולומר שרק אחה כאן לעניין קבורה, כיוון דמינבל, כיוון שניבולו למת להוציאו מקברו, אנשים אינם קוברים את המת על דעת לתלו משם לאחר מכן. ולפיכך אין לחלק בין האמצעים לאחרים ולא מקרי קבר. אין אנו מחשיבים מיתים אלו כקבר ואין מחייבים בדיקה, כי ודאי שאין זו שכונת קברות. כי אנחנו אומרים שאף אחד מהמיתים לא נקבר על דעת לפנותו לאחר מכן, אלא כולם הובאו לקבורה במקום הזה על ידי הדחק באקראי, ולא נתכוונו לעשותו בית הקברות ולהוסיף לקבור שם עוד. וכיוון שכך אין אנו מחשיבים את המקום לשכונת קברות ולא קנו מקומם ומותר לפנותם. אבל אתם שם בקרם יש מי שנוטע מלכתחיל הגפנים על דעת לעקור. כי מימר אמר, אומרו, היי מיניו דשפיר שפיר, ודלא שפיר להביא לציווי. איזה מן הגפנים שתצליח ותעלה יפה, יפה, ואיזו שלא תעלה יפה, תעקר ותשמש כעיצים. דהיינו לשריפה ולהסקה. אדרן הלך המוכר פירות, אדרן הלך המוכר פירות, אדרן הלך המוכר פירות בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה. את הפרק השישי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו המוכר פירות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השביעי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו בית קור, פרק שתחילתו בדף קוף בית עמוד בית. פרק בית קור הוא הפרק השביעי ממסכת בבא בתרא, ובו נשנו כמה אופנים שאדם מוכר קרקע לחברו, ואחר כך נמצאו בחלקים שאינם ראויים לזריעה, או שנמצאת הקרקע קטנה ממה שסיכמו ביניהם. אז באיזה אופן הפסיד הלוקח, ובאיזה אופן הפסיד המוכר? נידון נוסף שמובא בפרק שלפנינו, כגון שמחר חצי שדה פלונית מבלי לפרש לאיזה חצי כוונתו, כיצד הם חולקים. המשנה הראשונה שפותחת את הפרק השביעי, עוסקת במוכר שדה לחברו ונמצאו בתוכה סלעים או בורות. באיזה אופן נחשבים כחלק מהשיעור שמחר לו, ובאיזה אופן אינם נחשבים ממנו. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השביעי. אדם האומר לחברו בשעת המחר, קרקע בגודל בית קור שזה 30 סאה, אפר, שראוי לזרוע שם אני מוכר לך, והיו שם בשדה נקעים, גומות או חריצים שהיו עמוקים 10 תפחים ורוחבן היה 4x4 תפחים, או שהיו בשדה סלעים גבוהים 10 תפחים, וגם הם היו ברוחב 4 תפחים. הדין הוא שמכיוון שיש בסלעים או בנקעים שיעור חשוב, על כן כשבא למדוד לו את השדה, אינן נמדדין עמה. אינו מודד את הנקעים בתוך שיעור בבית קור, אלא נותן לו את השדה במקום חלק שאין שם נקעים, או שיתבטל המקח. והטעם, כיוון שעל ידי הנקעים יש הפסק באמצע השדה, ועל ידי זה יתרבה התורח שלו בחרישת השדה. ואין אדם רוצה לשלם עבור שדה אחת ויצטרך לתרוח בה כמו בשניים ושלוש שדות. אבל אם היו בשדה נקעים או סלעים פחות מכאן, מגובה העומק של 10 תפחים, הרי הם נמדדים עמה ומקבל את הבורות כחלק משיעור הבית קור, כי אין שדה בלי סלעים ונקעים מעט ובתהילים הם לשדה. והשיעור הזה של בית קור שאמרנו שהוא 30 סאה, נמדד לפי חצר המשכן שהיה אורכה 100 אמה על רוחב 50 אמה, שזה שתי סעין. כל סעה זה 50 על 50, ובית קור שווה למידה הנקראת חומר, שהיא 10 מידות הנקראות איפה. כנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ה פסוק י"ד, כי 10 הבתים חומר, שהיא 10 מידות הנקראות איפה, כי בתים זה איפה. כנאמר שם בספר יחזקאל, האיפה והבת תוכן אחד יהיה. באיפה יש 3 סעין, ממילא יוצא שבחומר שזה בית קור יש 30 סעין. שיעורו בסך הכל 75,000 אמה, כאמור ברמב"ם בפירוש המשניות, ובריבוע זה 273 אמות וחמישה טפחים ועוד אצבע קטנה, על 273 אמות וחמישה טפחים ואצבע קטנה. ודווקא כשאמר בית קור אפר, ודאי כוונתו לזריעה, אבל אם לא אמר אפר, אין זה ברור שכוונתו לזריעה, כי אולי רוצה לקנותה בשביל לבנות בית או לשטוח שם פירות ולא בשביל זריעה. כך אומר הרשב"ם, אבל תוספות, בדיבור המתחיל, בית קור אפר חולק וסובר שוודאי גם אם לא אמר אפר לא נשתנה דינו מהכתוב במשנתנו. התנא כתב את המילה אפר כדי לחדש את הדין של הסיפה, שאפילו שאמר אפר מכל מקום פחות מעשרה תפחים של נקעים וסלעים, הם נמדדים ממה. סיים את המשנה ואומרת כל דין זה הוא דווקא משום שאמר לו בית קור אפר, שמשמעותו קרקע בלי סלעים. ואם אמר לו שהקרקע שמוכר לו היא כבית קור אפר, מתפרשים דבריו שרק כבית קור אפר נותן לו, ולא בית קור אפר ממש, אלא בית קור כמות שהוא בין אפר ובין סלעים. ולכן הדין הוא שאפילו היו שם בשדה נקעים שעמוקים יותר מעשרה תפחים, או שהיו בשדה סלעים שגבוהים יותר מעשרה תפחים, הרי אילו ננדדים עמה, כיוון שבשעת המחר אמר לו בית קור כמות שהוא. זוהי המשנה פותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא בתרא בדף קוף ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ונקדים את ההקדמה הבאה. הגמרא מבררת את הדין שכתוב במשנה שנקעים עמוקים עשרה תפחים אינם נמדדים בשיעור הבית קור. האם זה משום שמדובר במלאים מים ואינם ראויים לזריעה, או אף כשאינם מלאים מים וראויים לזריעה, אף על פי כן אין נמדדים, ומהטעם שהגמרא תבהר. הגמרא מביאה משנה במסכת עירכין בדף חפי עמוד א', שנשנית לעניין פדיית שדה מן ההקדש, וגם שם הוזכרו נקעים עמוקים עשרה תפחים. הגמרא מעמידה את המשנה שם בנקעים מלאים מים, ומכיוון שהעמידה שם במלאים מים, הסתפקה הגמרא אם גם הדין של המשנה כאן מדובר במלאים מים. בתורה בספר ויקרא פרק זך פסוק ט"ז נאמר, ואם מזדה אחוזתו יקדיש איש להשם, והיה ערכך לפי זרו זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. פירוש הפסוק, אם אדם יקדיש שדה להקדש ובא לפדותה מההקדש, להוציא את השדה הזו לחולין, תלוי איזה שדה זו. אם זו שדה מקנה, דיינו שקנה את השדה, אז הדינו, כשבא לפדותה לשלם כפי שוויה להקדש, ובכך פודה אותה. ואם יזדה אחוזה, דיינו שבא לו בירושה מאבותיו, אז הדינו כפי שהובא בפסוק, שדינו לפדות כל חומר, דיינו כל בית קור, ב-50 שקל כסף. ומדובר שבא לפדות את השדה בתחילת שנות היובל. דהיינו, בתורה נאמר לנהוג שמיטה כל 6 שנים, ובשנה זו אסור לעשות כל עבודת קרקע. לאחר שנוהגים 7 פעמים שמיטה, מגיעה שנת היובל. שבנוסף לדיני האיסור בקרקע שנוהג בה כבשנת שמיטה, נוהג בה גם דין שילוח עבדים עבריים, וגם דין החזרת קרקעות שנמכרו במשך שנות היובל לבעליהם. ודין זה שייך גם במי שהקדיש שדה אחוזה ונמכרה לאחר, שבשנת היובל חוזרת להקדש ומתחלקת לכהנים. אם כן, מדובר שבא לפדות את השדה בתחילת שנות היובל, שמשלם 50 שקל כסף לקור, אבל אם בא אחר כך משלם לפי חשבון סלע ופונדיון עבור כל שנה שבא לפדות. כי כשנחלק 50 שקל ל-49 שנים, יוצא סלע לכל שנה, וסלע נוסף מתחלק ל-48 פונדיונות. פונדיון לכל שנה. אלא שחסר פונדיון אחד. ורשי בחומש מביא את הגמרא במסכת בכורות דפנון עמוד א', שאומרת שלכל שנה צריך להוסיף כלבון, דהיינו תוספת על הפריטה. ומבואר בגמרא במסכת עירכין בדף זך עמוד א', שכל זה מדובר בזמן שהיובל נוהג. אבל בזמן שאין היובל נוהג, לא פודים שדות, אלא לפי השווי שלהם. המקדיש שדה הוא בשנת היובל עצמה, מחלוקת רב ושמואל במסכת עירכין דף כ"ד עמוד א'. לדעת רב, קדושה ונותן 50, לדעת שמואל אינה קדושה כלל. אם כן, מביאה עכשיו הגמרא, אחרי המשנה שפותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא בתרא, את המשנה שנשנית לעניין בדיית שדה מן ההקדש. תנא תם שנינו במשנה במסכת עירכין דף כ"ה עמוד א', אדם המקדיש שדה הוא שדה אחוזה בשנת היובל, בזמן שנהגו דיני יובל, כי בזמן שאין היובל נוהג, אין השדות נפדים, אלא לפי שוויים. אם בא המקדיש לפדותה מההקדש, הדין הוא שנותן לו לגזבר של ההקדש, לשדה שהיא בית זרע חומר שעורים, גודל של בית קור הראוי לזריעת שעורים, 50 שקל כסף. ככתוב בספר ויקרא פרק זך פסוק ט"ז, ואם יזדה אחוזתו יקדיש איש להשם והיה ערכך לפי זרו, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. וזה חוץ ממה שמוסיפים הבעלים תוספת של חומש על התשלום, כנאמר ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו ויסף 50 כסף ערכך עליו וקם לו. אבל אם היו שם בשדה שהקדיש נקעים, חריצים שהיו עמוקים 10 תפחים, או שהיו בשדה סלעים שגבוהים 10 תפחים, הדין הוא שאין נמדדין עמה. אין הנקעים נחשבים כחלק מהשדה להיפדות לפי שווי 50 לבית קור, אלא נפדים לפי שוויים, משום שיש להם חשיבות בפני עצמם ואינם נחשבים כחלק מהשדה. אבל אם עומק הנקעים או גובה הסלעים היה פחות מכאן, 10 תפחים, נמדדים עמה להיפדות ב-50 שקל כסף. שואלת הגמרא על הדין שאין נקעים מגבוהים 10 נפדים לפי חשבון 50 לבית קור. סוברת הגמרא שמה שכתוב שנקעים עמוקים 10 אינם נמדדים עמה, זה בא לומר שהגם שבכל שדה אחוזה אינו יכול לפדותה לחצאים, כאן יכול לפדות את הנקעים לבד. אף בלי לפדות את שער השדה, וגם בא לומר שאינם נפדים אלא לפי שוויים ולא לפי חשבון של בית זרע חומר סעורים. שואלת על זה הגמרא, שאינם נפדים אלא בשוויים והמים, מדוע כשפודה אותם לבד נפדים לפי שוויים? ליקטשו באן פי נפשיו, שיהיו קדושים בפני עצמם ויהיה דינם לפדותם. לפי בית קור סעורים ב-50 שקל, למקשה הייתה והאמינה שתן הסובר, שאינם נפדים לפי זרע חומר סעורים אלא נפדים לפי שוויים, ולכן הוא מקשה מדוע נפדים לפי שוויים. ואינם נפדים לפי זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף. הסבר נוסף לקושיית הגמרא, המקשה מודה לדברי התנא שהנקאים נפדים לפי זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף. אלא הוא שואל מדוע התנא סתם את דבריו וכתב, אין נמדדים ממה שמשמע מכך, שהם נפדים לפי שוויים, מדוע לא כתב התנא במפורש שהם קדושים בפני עצמם, ונפדים כדין שדה אחוזה שפדיונו לפי זרע חומר סעורים. וכי תימה אומרת הגמרא, אולי תרצה להשיב ולומר, כיוון דלא אבי בית קור לא קצ'י, שלא היו אותם נקאים בגודל של בית קור, אז הם לא קדושים כיוון שבתורה כתוב חומר דיינו בית קור, ולכן בשיעור פחות מזה אינו קדוש להיפדות בשיעור זה אלא לפי שוויו? אי אפשר לומר כך, והתניא הרי כתוב הברייתא, לעניין מה שכתוב בפסוק ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, מברר את הברייתא שדה מה תלמוד לומר, מה באה ללמד המילה השדה, כי היה אפשר לכתוב אם גאול יגאל המקדיש אותו, מברר את הברייתא לפי שנאמר, שהשיעור של הפדיון הוא זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף. אם כן, אין לי ללמוד מהפסוק את אופן הפדיה הזה, אלא כשהקדיש בעניין הזה. דהיינו בית קור שלם. מניין לרבות אף אם הקדיש שיעור קטן מזה, וכגון לתך, שזה חצי קור, והחצי לתך, רבע קור, או גם שיעורים קטנים מזה, שאה או תרכב, שזה חצי שאה, מלשון תרי וקו. כלומר, שתי קבין ועוד קו, שהם יחד שלושה קבין, וזה מחצית מהשאה שהיא שישה קבין, וחצי תרכב. מניין שפודים גם שיעורים נמוכים כאלו? תלמוד לומר שדה מכל מקום, לכן הוסיפה התורה את המילה השדה ללמדנו את ההלכה שכל גודל של שדה נבדת לפי שיעור של 50 לבית קור. אם כן חוזרת שאלת הגמרא, מדוע כשפודת הנקעים בפני עצמם אינו פודה לפי שיעור 50 לבית קור? בשיבה הגמרא אמר רבו כבר ברחמה, מה שאינו פודה נקעים אילו בשיעור זה, משום שאחה המשנה שכתובה לגבי הקדש בנקעים שמלאים מים מסכינן, שנקעים אילו לאו בני זריאנינו, ולא שייך לזרוע בהם ביותם מלאים מים. ומכיוון שבתורה כתוב זרע חומר סעורים, למדים מזה שאם אינו בר זריעה, אינו נפדה אלא בשוויו. ומביאה הגמרא סיוע מהמשנה שמדובר בנקעים מלאים מים, והם אינם ראויים לזריעה. די כנמי, כך מדויק מהמשנה שמדובר בנקעים שאינם ראויים לזריעה. דקטני דומיה דסלעים, שהרי המשנה הביאה שני אופנים, סלעים ונקעים. כשם שאין הסלעים ראויים לזריעה, כמו כן הנקעים אינם ראויים לזריעה. איך הם לא ראויים לזריעה? כשהם מלאים מים. שמע מינה, אכן יש ללמוד מהדיוק הזה שמדובר בנקעים מלאים מים. שווה הגמרא ומקשה, יחי, אם אכן נכון הדין, שכיוון שאינם ראויים לזריעה, אינם נפדים בשיעור לפי חשבון 50 לבית קור, אם כן אפילו כשעומק הנקעים היה בשיעור פחות מכאן, פחות מ10 טפחים נמי, גם נאמר שאינם נמדדים ממה ויפדו לפי שוויים, כי גם הם אינם בני זריעה. תרץ את הגמרא, הנו אותם נקעים פחותים מ10 טפחים? נגני דאר המיקרו, נקראים ביקועי הקרקע. וכן אותם סלעים הפחותים מ10 שדרי דאר המיקרו, נקראים בליטות הקרקע. ומכיוון שאין להם שם בפני עצמם, בתהילים הם לשדה, אף שאינם ראויים לזריעה. מה שאין כן בגבוהים 10 טפחים שיש להם חשיבות בפני עצמם ואינם ראויים לזריעה, אז הם אינם בתהילים לקרקע והם נפדים בשוויים. מכוח מה שעמדנו את המשנה של הקדש בנקעים שאינם ראויים לזריעה, מסתפקת עכשיו הגמרא לגבי המשנה שלנו שכתוב בה גם כן שנקעים אינם נמדדים בתוך שיעור הבית קור. אם מדובר דווקא בנקעים מלאים מים או אפילו שאינם מלאים מים. ברר את הגמרא, אחא, במשנה כאן מהי? איך מדובר? האם דווקא כשאינם ראויים לזריעה הוא כמו לגבי הקדש או אף אם הם ראויים לזריעה? ברר את הגמרא, אמר רב פאפה, במשנתנו מדובר אף על פי שאינם מלאים מים וראויים לזריעה. ברר רב פאפה, מה איתם? מדוע באמת אינו מקבלם את הנקעים בתוך שיעור הבית קור, הרי הם ראויים לזריעה, לפי שאין אדם רוצה בכך שייתן מעותיו במקום אחד, ויראו לו כשניים ושלושה מקומות. הוא ייתן כסף על מנת לקנות שדה אחת גדולה, וזה ייראה לו כשניים ושלוש שדות, משום הנקעים המפסיקים בה. דהיינו שמכיוון שגם המוכר וגם הלוקח יודעים שאינו רוצה לקבל בשני מקומות, ומשום שהתרחה בחרישה וזריעה בשתי שדות מרובה משדה אחת גדולה, על כן היה למוכר לפרש שכלול שם גם נקעים. מה תקיף לרבינה, מה כשרבינה על רב פאפה שהעמיד את המשנה בנקעים שאינם מלאים מים? איך אפשר לומר שמדובר במשנה גם בנקעים שראויים לזריעה? והרי המשנה נקטה גם נקעים וגם סלעים, ויש לנו לומר שנקעים דומיה דסלעים קטני. מדובר באופן שדומה לסלעים, ומעילה נאמר, מה סלעים דלב בני זריעה נינו, שבסתם הסלעים אינם ראויים לזריעה, אם כן אותו דבר נאמר, אפני נמי. הנקעים הללו מדובר באופן דלב בני זריעה נינו, שאינם ראויים לזריעה. וקשה על רפפה שהעמיד את המשנה, שהנקעים כן ראויים לזריעה. מתרץ את הגמרא כי קטני, מה שמדויק מהמשנה שנקעים הם דומיה דסלעים, אין הכוונה לאופן שהנקעים עמוקים עשרה תפחים, אלא פחות מכאן, שהנקעים פחותים מעשרה תפחים. שעל זה נאמר, שאף שאינם ראויים לזריעה, נמדדים עמה. מסביר הרשב"א, מה שלעניין הקדש, הגמרא כן הוכיחה שנקעים דומיה דסלעים, ולא דחתה שהדמיון הוא רק לגבי הנקעים שפחותים מעשרה תפחים. זה משום שלעולם מחמת הדמיון בין סלעים לנקעים, עלינו לומר שמדובר בנקעים שאינם ראויים לזריעה. אלא שבעל כורחה, כן הדין גם אם הם ראויים לזריעה. ומשום שאין אדם רוצה ליתן מעותיו עבור שדה אחת ולקבל שתיים ושלוש שדות. וממילא אומרים שהדיוק דומה דסלעים הוא בהכרח רק משום הסיפה. מה מבארת שאף שכתוב במשנה שנקעים שפחותים מעשרה תפחים נמדדים עמה, מכל מקום יש אופנים שגם הם אינם נמדדים עמה, כגון אם השטח הכולל של הנקעים הוא יותר מארבעת קבין. אמר רבי יצחק תרשים שאמרו הדין ששנינו במשנה, שסלעים הפחותים מעשרה תפחים נמדדים עמה, וכן נקעים שפחותים מעשרה תפחים שנמדדים עמה, זה רק אם השטח של כולם יחד אינו אלא בית ארבעת קבין. משום שבשיעור זה שייך לומר שאין שדה בלי סלעים ועל כורחו זה מה שקנה. אבל אם הם יותר משיעור זה, אינו מקבלו בתור שיעור הבית קור, כיוון שעד כדי כך אין אדם מוכיל. רבו כבר נותן שיעור שגם אם כל התרשים יחד אינם אלא ארבעת קבין, צריך שיהיו מפוזרים בשדה כדי שלא יחשבו כסלע אחד. אמר רבו כבר ברחמה, והוא שמובלעין אותם ארבעת קבין של סלעים, צריך שיהיו מפוזרים בשדה בשטח גדול, עד שיהיו מפוזרים לכל הפחות בתוך שטח של חמשת קבין. כיוון שאם מפוזרים בתוך שטח של פחות מחמישה קבין, הרי הם נחשבים כסלע אחד ואינם בטעילים לשדה. וכל זה כיוון שמדובר בסלעים ששיעורם יחד הוא ארבעת קבין. אבל אם כולם יחד פחות מארבעת קבין, אף אם יהיו סלע אחד, נמדדים עמה. רבי יוחנן חולק וסובר שהשיעור שצריך כדי שלא יחשבו הסלעים כסלע אחד הוא יותר גדול. רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רבי חייא בר אבא אמר בשמו של רבי יוחנן, בשביל שאותם ארבעת קבין של סלעים ימדדו בתוך הבית קור, יש תנאי אחר, והוא שמובלעין אותם ארבעת קבין ברובה של שדה, שרק אם מפוזרים ברוב השדה, אין רואים אותם כסלע אחד. ולא כדברי רבו כבר שמספיק שמפוזרים בחמשת קבין, כדי שלא יחשבו כסלע אחד. וכיוון שבית קור זה 30 סעין, ורובו של 30 סעין זה 16 סעה, כשנחלק ארבע קבין ל-16 יצא רבע. הרי לנו שלדעת רבי יוחנן צריך שבכל סעה מתוך אותם 16 סעה צריך שיהיו סלעים בגודל של רבע קו. ורק אם מפוזרים בכזה אופן נחשבים מפוזרים ונמדדים עמה. מסתפק רב חייא בכוונת רבי יוחנן באופן שצריך שיהיו הסלעים מפוזרים ברוב השדה. באי רב חייא בר אבא, הסתפק רב חייא בר אבא לפי שיטת רבי יוחנן שסובר שצריך פיזור ברוב השדה, דהיינו ב-16 אמה, ודאי שבאופן שמפוזרים באופן שווה בכל סעה רבע קו, דהיינו 16 רבעי קו שהם יחד 4 קבין, נחשב פיזור. אבל יש להסתפק באופן שרובן של הסלעים, דהיינו 9 רבעי קו מתוך 16 רבעי קו, אינם מפוזרים על שטח של 9 סעה, אלא מפוזרים הם במיעוטה של אותם 16 סעה, דהיינו על שטח של 7 סעין. ומיעוטן של אותם 16 קו, דהיינו 7 רבעי קו, היו מפוזרים ברובם של ה-16 סעה, דהיינו, שהיו מפוזרים בשטח של 9 סעין. מהו? מה הדין באופן הזה? והספק הוא, האם כיוון שפזורים אותם 4 קבין ברוב השדה מספיק בזה? או שנאמר שמכיוון שרוב אותן 4 קבין נמצאים בשטח מועט של 7 סעין מתוך 16, אינם נחשבים מפוזרים. מסקנת הגמרא על הספק הזה, תיקו, יעמוד הדבר בספק, ובראשי תיבות תיקו תשביע את הרץ קושיות ואיבעיות, ויש אומרים שתיקו זה רוב המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה. הגמרא מביאה כמה אופנים שניתן להסתפק בהם, שאף שמצד כמות הסלעים והשטח שבו הם מפוזרים צריך להיות הדין שימדדו עם שטח הבית קור, מכל מקום אם הסלעים עומדים באופן שקשה לחרוש ביניהם, ייתכן שלא ימדדו עמה. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה באופן שהסלעים נמצאים בשדה כמו צורת שיר, טבעת, בצורה עגולה. מהו? מה הדין? האם נאמר שמכיוון שמפוזרים בשטח של רוב השדה לרב יוחנן, או בחמשת קבין לרב עוקבה, נמדדים עמה? או שנאמר שכיוון שהסלעים נמצאים בשדה באופן שקשה לחרוש שם, כי באופן הרגיל החרישה נעשית בשדה בצורת שתי וערב, או בצורה של הצובה, שיכול להרים את המחרשה כשמגיע לסלע, ולהמשיך לחרוש. אבל אם הם בצורה עגולה, יותר קשה לחרוש בתוכם, וממילה יחשבו כולם כסלע אחד, ולא ימדדו יחד עם השדה. מביאה הגמרא עוד אופנים שיש להסתפק בהם אם נמדדים בשיעור הבית קור, בגלל שמפוזרים בתוך השדה, או שהצורה שהם נמצאים בשדה, מגרעת שאין לחושבם בתוך הבית קור. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם תרצה לפשוט ולומר שכשהסלעים בצורת עיגול נמדדים ממה כיוון שיכול לחרוש בתוכו, עדיין יש להסתפק באופן שהסלעים עשויים כשורה, שכולם עומדים ישר, מהו? האם אינם נחשבים ממה כיוון שבכל חרישה הדרך לחרוש בצורה של שתי וערב, וכאן הסלעים מפריעים בדרכו ולא יוכל לחרוש בכל נגד השורה, או שכיוון שיכול לחרוש על ידי הדחק נחשבים ממה? וממשיכה הגמרא, אם תרצה לפשוט ולומר שבאופן שהסלעים בצורה של שורה נמדדים ממה כי יכול בכל זאת לחרוש ביניהם, עדיין יש להסתפק באופן שמפוזרים ברוב השדה כמו הצטדינין, כקרניים של שור ההצטדין. מהו? האם אינם נמדדים ממה משום שהאפשרות לחרוש ולזרוע בין שתי השורות יותר קשה מאשר בשורה אחת? או, כיוון שמכל מקום יכול לחרוש על ידי הדחק, נחשבים ממה? ככה רשב"א מפרש את כל הסוגיה, דהיינו שבכל הדוגמאות הללו מבואר ומדובר שהתרשים מפוזרים בצורות שונות. אלא שאף על פי כן יש צד לומר שלא ימדדו עם הקרקע משום שקשה לחרוש ולזרוע ביניהם. אבל ערים יגש והרעבד פרשו שבדוגמאות הללו מדובר שהתרשים מכונסים יחד ואין אפר ביניהם. אלא שאף על פי כן יש צד לומר שימדדו עם הקרקע בשיר בעיגול משום שיש אפר בתוך העיגול, ובשורה משום שהוא צר ויש אפר משני צידה, ובהצטדין הסלעים יוצאים מהמרכז לצדדים ולא יכול רק להקיפה מסביב. ממשיכה הגמרא, אם תרצה לפשוט ולומר שבסלעים בצורת קרני שור נמדדים בשיעור בית הקור, עדיין יש להסתפק באופן שהסלעים עשויים כמו דרך הקלטון, כצורת דרך עקומה ומפוטלת. ולא הרעבד אומר, הקלטון היינו כקשת. מהו? האם בזה ודאי לא ימדדו עמה משום שבכזאת צורה יקשה לו עוד יותר לחרוש, או שנמדדים עמה כיוון שמכל מקום יכול לחרוש על ידי הדחק? מסקנת הגמרא על כל הספקות הללו תיקו. יעמדו השאלות הללו בספק, ותשביע את ארץ קושיות ובעיות, והשאלות הללו לא נשתו. למדנו במשנה שאם הסלעים פחות מעשרה תפחים נמדדים ממה. הגמרא כאן אומרת שיש אופן שאף שהם פחות מעשרה תפחים אינם נמדדים ממה. תנא למדנו בברייתא שאף ששנינו במשנה שסלעים הפחותים מעשרה תפחים נמדדים בשיעור של הבית קור, מכל מקום אם היה סמוך לשדה סלע יחידי, סלע אחד שעומד מחוץ לשדה, אפילו אם גודלו של הסלע הוא כלשהו, פחות מעשרה תפחים, אין נמדד עמה בשיעור הבית קור, כיוון שרק סלע שנמצא באמצע השדה מתבטל אל השדה, ולא הנמצא מחוץ לשדה. ולא זו בלבד, אלא אפילו אם הסלע היה עומד בתוך השדה, אלא שלא היה באמצעה, אלא רק סמוך למיצר לגבול השדה, אפילו שגובה הסלע הוא כלשהו, אפילו אחי אין נמדד עמה, שגם כזה סלע אינו מתבטל לשדה. והתוספות בדיבור המתחיל אם כתבו בשם רבינו תם, שסלע יחידי הכוונה שיש לו שם לוואי, שהוא נקרא סלע פלוני, ולכן אינו נמדד. הגמרא מביאה ספקות האמוראים על דין הברייתא כשנמצא הסלע בצורה אחרת. באי רב פאפה. הסתפק רב פאפה אם יש סלע בתוך השדה שאינו צמוד לגבול, אלא שמופסק אפר בינתיים. יש אפר פחות משלושה תפחים בין הסלעים לגבול השדה. מהו? האם נאמר שגם זה נחשב סמוך לגבול ולא ימדד עמה? או שאין זה נחשב סמוך לגבול וימדד עמה? מסקנת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. ממשיכה הגמרא בספק נוסף על הדין הזה באי רב אשי. הסתפק רב אשי אם תרצה לפשוט ולומר שהפסק אפר בין הסלע לגבול השדה נחשב הפסק ונמדד הסלע עמה, איך יהיה הדין אם הסלע צמוד לגבול, אבל יש הפסק של אפר מלמטה מתחת הסלע עד הגבול, וצון מה למעלה, הסלע היה מעל האפר, או באופן שהיה מעט אפר מלמעלה, מעל הסלע על פני הקרקע, וצון מה מלמטה, והסלע היה מתחת האפר בתוך שלושה תפחים. מהו? כיצד נדון? האם לפי האפר וימדד בשיעור הבית קור, או לפי הסלע ולא ימדד? מסקנת הגמרא לספקות הללו לתויקו, יעמדו השאלות הללו בספק שלא נפשטו. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף ג' עמוד ב'. משנתנו דנה באדם שמחר שדה פלונית לחברו, וכשבאו למדוד אותה, נמצא בשיעור גדול או קטן ממה שסיכמו ביניהם. מתי צריך לשלם על התוספת הזו, מה צריך לשלם ומתי זכה. אומרת המשנה בדף קוף ג' עמוד ב', אדם שאומר לחברו כשיעור של בית קור אפר שהוא 30 סאה אני מוכר לך, ואומר לו שצורת המדידה תהיה כמו שמודדים מידה בחבל, שמודדים על ידי חבל שידוע מידת אורכו, ויוצא שמקבל ממדויק את השיעור שסוכם עליו, מכיוון שסיכמו על שטח מדויק, לכן אם נמצא שלא דייקו, אלא פיחת כלשהו שהביא לו מעט פחות מבית קור, ינקה המוכר ללוקח ממחיר השדה, כיוון שהלוקח לא קיבל את כל מה שסיכמו עבור הסכום הזה. והטעם שלא אומרים שהתבטל המקח, כמו שאמר רב הלל בדף צדי עמוד א', שבטעות שבמידה ושבמשקל ושבמניין, זה מתבטל, כי זה מקח טעות, וחוזר המקח אפילו בפחות משישית, ואם כן גם כאן, צריך שיהיה הדין שיחזור המקח. מבאר הרשב"ם בשני דרכים, א', שרק במטלטלין נאמר דינו של רבה ולא בקרקעות, והסברה בזה כי רבנן ידעו שאדם רוצה לקנות קרקע, גם שאינה במידה מדויקת. ב', שכאילו המוכר אומר לו שמוכר לו בית קור לפי מידת החבל, ואם יחסר יוסיף לו, ואם יוסיף, יחזיר. ולא הרי מגעש סובר שדברי רבה שכל דבר שבמידה חוזר, אין הכוונה לחזרה לגמרי מהמחירה. אלא מחזיר את ההונאה, והטעם, כי אם יש טעות בכסף נחשב טעות בכל הקניין, אבל אם יש חיסרון במידה, הטעות היא לא בכל המקח, אלא באותו חלק שלא קיבל, והרי יכול להשלים לו. אומרת המשנה, ואם כשמדדו את השדה נמצא שאותיר כלשהו שנתן לו יותר מבית קור, יחזיר הלוקח את התוספת שקיבל למוכר. אומרת המשנה, אופן בו מקבל יותר או פחות ממה שסיכמו ביניהם. ואם אמר המוכר לקונה, בית קור אפר אני מוכר לך, אין חסר, אין יתר, בין אם יחסר מעט או יהיה יותר מעט, הדין הוא שאפילו אם פיחת לו המוכר מהשיעור של הבית קור עד גודל של רובע, רבע קו לסעה, דהיינו שנתן לו פחות רבע קו מכל סעה שבבית קור, יוצא שבסך הכל יש בשדה 30 סעה פחות 7.5 קבין, או שכשמדד מצא שאותיר רוב על הסעה, הוסיף לו על הבית קור עוד שטח של רבע קו לסעה, הדין הוא שהגיעו ללוקח את הקרקע כפי שהיא, המקח קיים, בין אם הרוויח, בין אם הפסיד. והטעם, משום שעד שיעור זה אדם מוכן למחול כשקונה בית סעה. וצריך להעמיד את המשנה שלא נקרא בית קור, כי אם שמו בית קור, הרי דינו שנוי לאל בדף זין עמוד א', שאפילו אין בו אלא לתך שזה רק חצי קור, מכיוון שזה נקרא בית קור מקבלו כמות שהוא. ואם כן כאן שאמר הן חסר והן יתר, ודאי שצריך לקבל אפילו יותר מרובע לסעה, אלא על כוחך שלא נקרא בית קור, ולכן עד רובע לסעה הדין הוא כך ולא יותר. אומרת המשנה, אבל אם יש בשדה תוספת שהיא יותר מכאן מרובע לסעה, יעשה הלוקח חשבון של כל מה שנוסף על הבית קור, ואף הרבעים שנוספו על כל סעה, וסכום זה חייב הלוקח לשלם למוכר. והדין שמופיע במשנה, הוא באופן שהמוכר הוסיף לו קרקע, אבל באופן שהמוכר הפחית לו, לא שייך עשיית חשבון, אלא מחזיר לו כסף ושווי של כל מה שיחסיר, ואינו חייב להשלים ממקום אחר. דנה המשנה באופן התשלום של הלוקח, ומה הוא מחזיר לו? מעות, הלוקח מחזיר למוכר את שווי הקרקע שנוסף על הבית קור, ולא את הקרקע עצמה. ובלבד שלא נשתנה מחיר הקרקע בינתיים, כי אם התייקרה, לא חייבו את הלוקח לקנות את התוספת ביוקר. וכן אם הוזלה, לא נחייבו לקנות קישת היוקר, אלא מדובר שעדיין נמצא באותו מחיר, או שאפשר לומר גם כן כשהתייקרה, אלא שקונה לפי השווי של שעת המחירה. המשיכה המשנה ואומרת, אם רצה המוכר דווקא את מה שהוסיף לו על הבית קור, הדין הוא שהלוקח מחזיר לו קרקע. ובערת המשנה, הרי מכיוון שסיכמו על בית קור וקיבל יותר, היה צריך להיות שיחזיר לו את הקרקע. ולמה אמרו שמחזיר לו מעות את שווי הקרקע? בשביל ליפות כוחו של מוכר. שלא יהיה המוכר נפסד, שאם יקבל בחזרה את הקרקע עצמה והיא קטנה, הרי היא לא ראויה לכלום. ונמצא מפסיד את חלקו. עכשיו כותב התנא שאם יש בתוספת על הבית קור שיעור קרקע שאפשר לעבוד בה, אין המוכר יכול לומר שאינו רוצה לקבל את הקרקע חזרה אלא את מעותיה. אומרת המשנה שאם שיער בשדה הוסיף לו בשדה גודל של בית 9 קבין, דהיינו קו וחצי יותר מרוב הלסעה, וכן בגינה. אם מחר גינה בגודל סעה והוסיף לה לוקח גודל של בית חצי קו, לדעת הנקמה, שאם הוסיף רוב הרי זו מכילה, ואם הוסיף יותר מרוב יעשה חשבון ויחזיר לו דמים, אבל בחצי סעה יחזיר לו קרקע ואינו יכול לבקש דמים, וכדברי רבי עקיבא. ולפי דברי רבי עקיבא שסובר לעניין חלוקת שותפים בגינה, שחולקין אף אם יהיה לכל אחד רק רובע הקו, אם הוסיף גודל של בית רובע הקו, מכיוון ששיעורים אלו ראויים לעבודה, על כן הדין הוא שמחזיר לו את הקרקע דווקא ולא כסף. ולשיטתו של רבי עקיבא, אם אחר חצי סעה והוסיף לו חצי רובע, הרי זו מכילה, ואם הוסיף יותר מחצי רובע, יעשה חשבון ויחזיר דמים, אבל אם הוסיף רובע הקו, אינו מחזיר אל הקרקע. מסיימת המשנה ואומרת, וכשמחזיר למוכר לא את הרובע בלבד, הוא מחזיר אליה את כל המותר. באופן שאמרנו שיחזיר לו קרקע, כגון שהיו 9 קבין בתוספת, אינו משיב לו רק את הנוסף על 7 קבין ומחצה, אלא כל התוספת על הבית קור משיב לו, שכיוון שיש יחד שיעור חשוב של קרקע, אינו מוכל כלום. והשיעורים הללו שהובאו במשנתנו נשנו במשנה לאל בדף י' עמוד א', לגבי הדין שאין לחלק שדה של שני שותפים אם לאחר החלוקה לא יישאר לכל אחד חלק הראוי לעבודה. ומפרט את המשנה שבשדה, צריך שלכל אחד יהיה גודל קרקע של 9 קבין והיא נחשבת שדה הראויה לעבודה. בגינה שיעורו יותר קטן. לפי תנקם אם יש גודל של חצי קו לכל אחד, אפשר לחלוק, ולדעת רבי עקיבא, אף אם יגיע לכל אחד רק רוב הקו, אפשר לחלוק. ומשם נלמד שאותם שיעורים יהיו גם במשנתנו. לא היה המשנה שלנו, בדף קוף ג' עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה המשנה שני אופנים בהם הדין ברור, והם כשאומר לו מידה בחבל או כשאומר לו אין חסר, אין יתר. דנה הגמרא, מה הדין כשלא פירש בדבריו כלום? איבא אליהו הסתפקו בני הישיבה. אדם שאומר לחברו שמוכר לו בית קור סתמה ולא פירש כוונתו, אם רוצה מידה מדויקת או מידה שאינה מדויקת, מהי? האם אדם רוצה מידה מדויקת ואינו מוכל כלום עד שאינו אומר במפורש, הן חסר, הן יתר, או שאדם מוכל עד שיעור של רוב הלסעה? ויהיה הגמרא ראיה לאחד מצדדי הספק, תשמע בו ושמע ראיה, מהרישא במשנתנו, כתוב בה, שאם אמר המוכר בית קור עפר אני מוכר לך, מידה בחבל שתהיה מידה מדויקת דינו, שאם נמצא שנתן לו שיעור של בית קור פחות כלשהו, ינקה המוכר ללוקח ממחיר השדה. ואם נמצא שנתן לו בית קור יותר כלשהו, יחזיר הלוקח את התוספת, כיוון שסיכמו שהבית קור יהיה כמידה בחבל. מדייקת הגמרא, כל זה דווקא בגלל שפירש מידה בחבל. הסתמה, אבל אם אמר לו שמוכר לו בית קור סתם, שלא פירש כלום, משמע, שהרי הוא כמי שאמר, הן חסר, הן יותר דמי. ודינו שאם יחסיר או הוסיף לו עד רבע הקו, הגיעו, המקח קיים. ומה שהתנא כתב אופן של הן חסר הן יתר אפילו שגם בסתם הכך הדין, מסביר הריטב"א, שזה כדי לומר, שגם כשאומר הן חסר הן יתר, שמשמעותו פחות או יותר מכל מקום אם חיסר או הוסיף יותר מרוב הלסעה, יעשה חשבון. דוחה הגמרא ואומרת, אימא סיפה, זו לא ראיה, כי תראה מה כתוב בסיפה של המשנה, שנינו בה, ואם אמר לו המוכר בית קור עפר אני מוכר לך, הן חסר, הן יתר, בין אם מחסיר בין אם מוסיף, הדין הוא שאפילו אם המוכר פיחת ללוקח רוב על השאה, או שאותיר רוב על השאה, הגיעו. מגיע ללוקח את החיסרון או את התוספת, דהיינו שהמקח קיים במקרה הזה. ונדייק גם כאן, הסתמה כשלא פירש את כוונתו, הרי הוא כמי שאמר מידה בחבל דמי. דהיינו שרוצה דווקא מידה מדויקת. ואם כך יש סתירה בין הדיוקים של הרישה ושל הסיפה, אלא על כורחה מהדיוק של משנתנו לקה למשמע מינה. אי אפשר לפשוט את הספק. ומה שהתנא הביא את שני האופנים הללו, זה כדי שיוכל להביא את המשנה הבאה שעוסקת באופן שהמוכר צירף את שתי הלשונות יחד, כגון שאמר לו מידה בחבל אני מוכר לך, הן חסר הן יתר, שאז הדין שתופסים לעיקר את הלשון האחרון. ולכן כאן, במשנתנו יקדים את שני הדינים, באומר לשון של מידה בחבל, ולשון של הן חסר הן יתר. ועל זה הביא את המשנה הבאה. מביאה הגמרא ראיה אחרת לפשוט את הספק, באומר סתם, בית קור אני מוכר לך. תשמע בו ושמע ראיה לאחד הצדדים של הספק. שנינו בברית האדם האומר לחברו את אחד משלושה האופנים הבאים. בית קור עפר אני מוכר לך, או שאומר לו כבית קור עפר אני מוכר לך, שכוונתו שמוכר לו שדה שגודלה קרוב לבית קור ונראה כבית קור, ולא בית קור ממש. או שאומר לו בית קור עפר הן חסר הן יתר אני מוכר לך. הדין בכל האופנים הללו שאפילו אם פיחת רוב על השאה, או שאותיר רוב על השאה, הגיעו ללוקח את השדה כפי מה שהיא. אלמה מוכח שסתם מנמי, גם כשאמר לו בית קור ולא פירש עם כוונתו למידה מדויקת או לא, שזהו האופן הראשון שהובא בברייתא, כהן חסר, הן יתר דמי, שזה דומה למקרה שאמר המוכר, הן חסר, הן יתר אני מוכר לך, שאז הלוקח מקבל את השדה כפי מה שהיא. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, אין להוכיח מהברייתא הזו מדוע דעתם בברייתא שם, פירוש כמפרש, האופנים האחרונים באים כפירוש לאופן הראשון, אין כאן שלושה אופנים, אלא כך מתפרשת הברייתא. איזו בית קור שהיא כבית קור, כיצד יש האופן שגם שאומר בית קור, דינו יהיה כמי שאומר כבית קור, שאומרים שכוונתו קרוב לבית קור, כגון דאמר לה אין חסר אין יתר. דהיינו, שממשיך לומר אין חסר ואין יתר, דינו כאילו שכבר בתחילה אמר כבית קור, ומשמיע לנו התנא שאין חילוק בין האומר כבית קור אני מוכר לך, שכבר בתחילת דבריו שמענו שאינו רוצה בית קור מדויק, לבין אומר בית קור עפר אין חסר אין יתר, שאף שלא פירש בתחילת דבריו, מכל מקום הרי פירש בסוף דבריו. אילו הריטב"א מפרש שכל כוונת הברייתא לפי פירוש הגמרא עכשיו, אינו אלא לומר שרק באומר אין חסר אין יתר דינו כאומר כבית קור, אבל האומר סתם לא. מקשה רבשי על דחיית הראיה, מה תקיף לרבשי אם כן, שאין כאן בברייתא שלושה אופנים? אז המילים אני מוכר לך שנכתבו ברישא באומר בית קור עפר, וכן המילים אני מוכר לך שנכתבו לעניין האומר כבית קור, למה לי? למה הם נכתבו? כיוון שאין כאן אלא דין של האומר בית קור אין חסר אין יתר, היה צריך לכתוב בית קור עפר, כבית קור עפר אין חסר אין יתר, אני מוכר לך. אלא מזה שכתוב בברייתא שלוש פעמים אני מוכר לך בהכרח, שהברייתא מביאה כאן שלושה אופנים, ולאף שמע מן הסתם הנמי כמי שאמר אין חסר אין יתר דמי? האם לא נשמע מזה שגם האומר בית קור אפר סתמה בלי לפרש כוונתו, נחשב הדבר כמי שאמר אין חסר, הן יתר, ודינו שעד רוב העקב לסעה הגיעו, כמו אחד שאומר לו אין חסר אין יתר. אומרת הגמרא, שמע מן האחן, שמענו והסקנו את הדין הזה מהברייתא ונפשט הספק. לפי המסקנה הזו, שגם האומר בית קור סתם דינו כאומר אין חסר אין יתר, יש להקשות על דברי רב יצחק שאמר לאל בדף קוף ג' עמוד א', שדין המשנה בתחילת הפרק שתרשים או סלעים שהם פחות מעשרה טפחים נמדדים ממה, אינו אלא עד גודל של ארבעה קבין לכל השדה. יוצא פה לפי הגמרא, שאפילו עד חיסרון של רובע לסעה, הגיעו, המקח קיים, וכל שכן, אם אין חיסרון, אלא שיש תרשים, שימדדו עמה. תרצים הרשב"א והראש, שכאן מדובר שעומד בתוך השדה ורואה שיש בה חיסרון, ולכן יכול לתת לו את השדה הזו, אף שאין בה את השיעור המדובר. לאל מדובר באופן שאין עומד בתוכה, שאז ודאי אינו יכול לתת לו שדה הפחותה משיעור של בית קור. ועל זה אמר רב יצחק, שאם יש סלעים בגודל של ארבעת קבין, אינו נמדד עמה. ואילו הרבינו יונה והריטב"א והמאירי כתבו לתרץ, שרב יצחק מדבר באופן שיש לו בקעה גדולה שיכול לתת לו בית קור שלם, ולכן אינו יכול לתת לו שדה חסרה ורק סלעים נמדדים עמה, כי נחשבים חלק של הקרקע. אבל בסוגייתנו מדובר שיש לו רק בית קור אחד, ואינו יכול להשלים לו ממקום אחר. ולכן דינו שמקבל עד רוב הלסעה, וודאי שהוא הדין, אם יהיו שם סלעים בשיעור זה, שקיבל שהגיעו. כך גם נפסק בטור בחושן משפט סימן ריש י"ח, סעיף ח, שדווקא אם אין לו יותר, אבל אם מחר לו בית קור בשדותיו, נותן לו בית קור מכוון. עוד מתרץ המאירי שנקעים יותר גרועים מחיסרון ממש, כיוון שנראה לאנשים כשתיים ושלוש שדות. ולכן אמר רב יצחק שעד ארבעה קבין מצטרף עמו ולא יותר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מה הוא מחזיר לו מעות. ולמה אמרו מחזיר לו מעות? ליפות כוחו של מוכר. דנה הגמרא, האם אין שום תקנה לטובת הלוקח, או שיש אופנים שבהם ייפו חכמים את כוחו של הלוקח, שיוכל להשיב למוכר כסף, אף שרצונו בקרקע. מדייקת הגמרא מדברי המשנה משמע, שרק ליפות כוחו של המוכר אמרינן, שתקנו למוכר שיוכל לקבל את שווי הקרקע שאוסיף ללוקח. אילו ליפות את כוחו של הלוקח, לא אמרינן. לא מצאנו שיוכל הלוקח לשלם כסף עבור הקרקע ולא להחזיר למוכר את הקרקע. מחמת שאינו מעוניין שהמוכר ייכנס לתוך שדהו. מקשה הגמרא מברייתא שכתוב בה, שאיפו את כוחו של הלוקח, והתניה למדנו בברייתא, שאם מחר ללוקח בית קור ופיחת לו רובע לסעה שהם יחד שבעת קבין ומחצה לקור, כי קור זה 30 סעה, ו-30 רבעים הם 7.5 שלימים, או שאותיר שבעת קבין ומחצה לקור, הדין הוא שהגיעו. אבל אם הוסיף ללוקח בשיעור הבית קור יותר מכאן, בשיעור של 7 קבין ומחצה לקור, הדין שקופין את המוכר למכור, שאפילו שרוצה לקבל את הקרקע שלו בחזרה, אף על פי כן אינו מקבל אל המעות. והטעם, שכמו שחכמים עשו תקנה לטובת המוכר שיכול לבקש כסף מהלוקח כדי שלא יפסיד את הקרקע הקטנה שאינה ראויה לכלום, וקופים על מידת סדום, כמו כן תקנו לטובת הלוקח שאם אינו רוצה שהמוכר ייכנס לתוך הקרקע שלו ויצטרך להישמר ממנו, שהמוכר יקבל על כוחו תשלום של הקרקע, כיוון שאין המוכר נפסד מזה, וזה נהנה וזה לא חסר הוא. ואת הלוקח קופים לכך, כפי ששנינו במשנה, שגם כשרוצה להחזיר קרקע מחויב להחזיר מעות. מזה שכתוב שקופים את המוכר למכור מוכח, שיש תקנה גם ללוקח. מתרץ את הגמרא, באמת לא ייפו חכמים את כוחו של הלוקח. ואם המוכר אינו רוצה למכור, אין קופים אותו. אתם, בברייתא שהביאה הגמרא שכתוב קופים את המוכר למכור, מדובר גם כן שהמוכר רצה לקבל מעות מהלוקח. רק שהמקרה היה, כגון דאווה יקירה מעיקרה. בשעת המחר, היו הקרקעותיו יקרות וזל אשתה, ועכשיו הוזלו הקרקעות, והמוכר רוצה שישלם לו הלוקח כפי שהיה שווה הקרקע בשעת המחר, ודבר זה אין בכוחו לחייב את הלוקח. דאמרין ללי, אומרים למוכר, אי ערה יעבת לי, אם אתה רוצה שייתן לך כסף תמורת הקרקע שלך, אב לי כזולה דאשתה, הרי אתה צריך למוכרה לו כפי שער הזול ששווה הקרקע עכשיו. והטעם, כיוון שכל מה שחייבו את הלוקח לשלם למוכר הוא משום הטענה זה נהנה, דהיינו המוכר, וזה הלוקח אינו חסר. אבל כשיש חיסרון ללוקח, לא חייבו אותו לתת למוכר מעות. ורק אם המוכר אומר שמוכן לקבל כפי השער של עכשיו, אז קופין את הלוקח כיוון שאינו נפסד בזה כלום, ומייפים את כוחו של המוכר. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף קוף ב' ממסכת בבא בתרא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לדברי המשנה במסכת נזיר. באיזה אופן נחשב כשכונת כברות וכאיזה תנא הוא? שאלה שנייה, מבואר במשנה שם, שצריך לבדוק לצדדים 20 אמה. באיזה אופן יש לבאר זאת לחכמים? שאלה שלישית, באיזה אופן יש לבאר זאת לרבי שמעון? שאלה רביעית, כרם הנטוע על פחות מדלת אמות של רבי שמעון אינו כרם, כמה צריך להרחיק ממנו את הזרע? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מדוע לרבי שמעון אומרים דין רואים כאילו אינם דווקא בשכונת כברות ולא בכרם? השאלה האחרונה על דף קוף ב', מדוע לחכמים אומרים דווקא בכרם את הדבר הזה ולא בשכונת כברות? השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, ח' באייר תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף ב', ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ט' באייר, ערב שבת קודש פרשת אחרי מות וקדושים תשע"ז, ונלמד את דפים קוף ג' וקוף ד' ממסכת בבא בתרא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.